אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב
ומיכל צורן.
הייתי עכשיו בסופש בתונה, שהיא באמת עיר שכאילו נראית כמו איבן וירול, אם הוא היה צריך להכיל כאילו מיליוני אנשים.
להכיל באוכל. אם איבן וירול האיש היה צריך להכיל מיליוני אנשים.
המשורר.
המשורר, אז ככה אתונה הייתה נראית.
הוא לא, מה השיר הכי מפורסם של איבן וירול? זוכרת? אני לא זוכר. זה אחד שהוא כאילו מן ה...
אל תתקיל עכשיו את הבן
אדם. קיצור, לא משנה. אז אני באתונה ואני בכנס העיתונאי, ואני פוגש את זה אמריקאית, שהיא באמת כאילו אלוהים יעזור לה כמה שהיא אמריקאית, ואני אומר לה, מאיפה את? ואז היא אומרת, זה כאילו רק עיתונאים, ועיתונאים, והיא אומרת, אני מהקנזס סיטי סטאר. היא אומרת, הקנזס סיטי סטאר? היא אומרת לי, כן, הקנזס סיטי סטאר.
קנזס סיטי סטאר.
קנזס סיטי. אני מתקשקשים על קנזס סיטי קצת, אז אני אומר לה, יצא לך פעם לעזוב את קנזס סיטי, או שכאילו זה היה גדול עלייך? אז היא אומרת, לא, פעם הגעתי פעם לניו יורק, אני אומר לה, וואו, מדהים, בטח היה מפחיד, כאילו, אני מדובב אותה קצת.
היא לא ענה לך סטירה?
לא, אני טוב, אני טוב איתה.
דיברת עליה כמו חתיכת בן זונה.
שאלתי אותה אם יש לה כבר דיאביטיס, או שעדיין לא.
למה דיאביטיס?
הייתה מאוד שמנה.
הייתה מאוד שמנה.
כן, היא לא הייתה, זה לא בקטע כאילו, יאללה יופי ואני שופט נשים לפי, היא הייתה, בעולם עם כאילו עודף משקל קיצוני, זאת אומרת.
אוקיי.
ואישה מאוד חכמה יש לציין, שעושה דברים מאוד מעניינים בקנזס, לא משנה כרגע. ואז היא סיפרה לי משהו מדהים על קנזס סיטי שלא ידעתי אבל שכחתי. קנזס סיטי היא לא בקנזס.
אז איפה היא?
נכון, זה מדהים, היא במזורי. קנזס סיטי היא עיר שיושבת על הגבול בין קנזס לסטייט אחר שנקרא מזורי, אבל מסיבות היסטוריות, העיר קנזס סיטי, כבערך 75% ממנה, רוב העיר, נמצא במזורי.
אוקיי.
וקצת מהעיר נמצא בקנזס.
נו.
ומה שזה יוצר, זה שיש שתי סוגי חוק שונים בקנזס סיטי.
מעניין.
כן, מאוד מעניין. עכשיו, הם שני הסטייטים האלה, הם סטייטים בגדול מאוד מאוד שמרנים, פשוט אחד הוא יותר שמרני במובן השמרני אינטלקטואלי, והשני הוא יותר שמרני במובן של אבא ואמא הם אליגטורים.
כן.
כן, אז יש שתי אסכולות נקרא לזה של זה, כן?
ומאיזה חלקי?
לא, היא אובייסלי מהצד, זאת אומרת, העיר עצמה הפכה להיות גם מין מחוז ליברלי של כל השמאלנים משתי הסטייטים האלה, אבל היא לשם הדיון מקנזס.
אוקיי.
שזה אבא ואמא בני יהודים.
אוקיי.
אני חושב, אתה יודע מה שאתה...
היא כן אינברד, אתה אומר.
אני לא חושב שהיא אינברד, אבל היא...
אבל היא שמנה מאוד.
היא בפירוש, אבא שלה עסק בגידול חזירים בקנזס. ולדוגמה, זה נורא מצחיק, אז נגיד, בחצי מהעיר אסור הימורים, ובחצי מותר. חצי אסור וויד, בחצי מותר.
לא אותם חצאים, אני מניחה.
לא, וזה לא אותו חצאים. זה הפאנץ'. זאת אומרת, בחצי אחד מותר להמר, בגלל שכאילו הם ליברטריאנים מטורפים, אבל אסור וויד כי הם שמרנים, ובמקום השני מותר וויד כי הם כאילו, לא יודע, חקלאים, אבל משהו מדהים.
והפלות מה?
הפלות, יפה. גם בהפלות יש הבדל. בשתי מקומות בגדול מאוד, בשתי המקומות אסור, באחד, אני חושב שבמזורי אסור בקטע כאילו, מין הוציאו את זה מהחוק, ואם את חושבת על הפלה, אז כאילו מותר להפיל אותך עכשיו.
כן.
אז בקנזס...
להכניס אותך לרחם ואז להפיל אותך.
בקנזס, בגלל שאין להם, הם לא המציאו קרוא וכתוב עדיין, אז הם לא יודעים, זאת אומרת, רפואה ומחשפות נופלות תחת אותו תחום, אז אם את מצליחה למצוא מישהו שיודע לעשות, שיש לו קולב, הוא יכול לבצע את הפלה.
יש רופא אור וכישוף.
רופא אור וכישוף, שהוא גם דרך אגב המלמד של הכפר, וגם שוחט האיזות הראשי.
וגם הקולבויניק, הוא גם מתקן את המזגנים.
כן, מזגנים, אין להם מזגנים, ביגלס.
סליחה.
שלום, ביגלס, חזרתי מחול, מה שלומך?
אני בסדר.
מה באג'נדה שלך היום, לפודקאסט שלנו?
הרבה דברים.
כן, מה?
הרבה דברים. דבר ראשון, קראתי איזה כתבה, והיה בפסקה שעניינה אותי.
זה היה בזמן שלא הייתי?
כן, אני קראתי הרבה כשלא הייתי, כי אתה לא מרשה לי כשאתה פה.
זה חומרים אבל שהם מהתיקייה של החומרים מאושרים, נכון?
זה לא.
זה מה?
לא מעתיקיה.
מאיפה הבאת המידע?
זה מה...
מה, יצאת החוצה ועושה את העיתון?
זה מהגנזך.
דנק, אם זה באמת גישה פיזית למידע, אני לא רוצה שתצאי מהבית בשביל לאסוף את העיתון, לפני שאני יכול לעבור על העיתון וכאילו לצנזר אותו, יש כאילו חורים.
הלוואי והיית מצנזר לי.
כל הטורים הפמיניסטים אני מעיף, שלא יהיה לך פה רעיונות.
גוזר החוצה פרצופים. אז קראתי איזושהי כתבה, זה לא ממש משנה, אבל כתבה בגלריה סופה של זה ש... יש יותר ויותר קבוצות תמיכה בוואטסאפ.
כן.
כל מיני AA ו-NA, והדברים האלה ממש פורחים. זה התחיל בקורונה וזה המשיך משם. זה לא כזה משנה ההקשר, אבל בגדול היה איזה קטע שדיבר על כל מילה, שזה קבוצת סיוע אנונימית לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. ומה שהיה מעניין בעיניי זה שמנחים שם את המתנדבים,
כן.
בכל מילה הזה, לא להשתמש באימוג'יז,
כן.
אוקיי? המרוענת...
תראה לאיפה הוא נגע לך, אימוג'י חציל.
לא לעניין. ואני רק אקריא את הציטוט של אחת המתנדבות שאומרת, ככה צריך לדבר בעולם הטראומה. אי אפשר לקחת סיכון שאת האימוג'י שלי יפרשו אחרת. כן. אוקיי? היא בעצם אומרת, לכל אימוג'י יש אלפי פירושים, אתה אף פעם לא יכול לדעת למה בן אדם באמת התכוון כשהוא שם את האימוג'י של השתי ידיים בצדדים של הפרצוף שלו, זאת אומרת, מה זה פאקינג אומר, או אפילו הידיים של התודה. יש אנשים שחושבים שזה תודה, ויש אנשים שחושבים שזה בבקשה, שזה למעשה...
זה יפה, לא חשבתי...
למעשה זה הפכים, אוקיי? אימוג'י אחד הוא הפכים. ואני חושבת שזה מעניין, וזה אומר הרבה על התקשורת שאנחנו מנהלים בתקופה הנוכחית, שנהיית יותר ויותר... מעורפלת, ויותר ויותר משתמעת לכמה פנים, וזה התחיל כשכאילו הרבה מהתקשורת שלנו עברה לטקסט, זאת אומרת, אתה זוכר אם פעם היה עניין של כאילו ברגע שהתחילו ממש ההודעות, אז הווייב של, אתה יודע, אין אינטונציות, אתה לא יודע איך...
יש איזה חוק אינטרנט כזה, אז זה שעל כל הניסיון להיות סרקסטי באינטרנט, לפחות יש בן אדם אחד שלא יבין את זה?
בדיוק. אז כבר זה, גם עם ההודעות, ואז הרשתות החברתיות, אז כבר נהיה איזה פער, ואז את הפער הזה מילאו האימוג'יז, נכון? כדי שכאילו מין, אם אתה רוצה לשלוח הודעה חמודה ואתה מפחד שהיא פסיב אגרסיב, אתה מוסיף לב, נכון? אבל באופן מצחיק, פה אנחנו רואים שהאימוג'יז הוסיפו להירפול איכשהו ולא הבהירו. אני חושבת שזה מעניין לגבי תקשורת היום.
הוא, אני לא זוכרת ברכת השם שלו עכשיו, שאם שיג את החוק אינטרנט, זה כמו חוק גודווין על זה שבסוף כל דיון יהיה נאצים וכל הדברים האלה. מי שימשיג את החוק הזה, הוא גם, אם אני זוכר נכון,
בסוף כל דיון יושב נאצים נרגילה.
כן, בסוף כל דיון יושב נאצי עם נרגילה, והוא גם נחשב, אם אני זוכר נכון, את ממציא הסמיילי, או היה מהראשונים לעשות כאילו מין צורות עם יוניקוד, אולי אפילו את הפי הזה שתמיד יש בסוף של אימיילים,
כן.
והרעיון, אם אני זוכר נכון, או איזשהו רעיון, זה שהוא רצה לייצר בעצם סימן שמסמן את זה שהאמירה נאמרת בציניות, בגלל שאין אינטונציה באינטרנט, הוא רצה מסמן.
בסרקזם, בבקשה אל תעשה את ה... בלבול הישראלי המעצבן הזה.
ומה שמעניין בזה, שזה גם לי באותו זמן לחשוב על איך בספרדית, נכון, שאתה שואל שאלה, סימן שאלה יש גם בתחילת המשפט.
כן, הפוך.
הפוך. ויש בזה משהו נורא נכון, שאתה בעצם, זאת אומרת, אתה בעצם באנגלית ובעברית אתה מגלה רק בסוף השאלה.
הולכת לבוא שאלה עכשיו.
בדיוק, בדיוק.
שכולם ישנסו את המותניים שלהם.
בדיוק, כשאתה קורא משהו בקולם, זה קורה לך, שאתה כאילו, ואז אתה כאילו תקרא את המשפט מחדש, אתה אומר, זה שאלה, כאילו אני צריך לנסח את זה עם הדגש, כאילו, כמין כזה whatever,
כן, לא צריך לקמת את המשפט בסוף.
בדיוק, ואני חושב שהמתח הזה במובן הזה תמיד היה קיים באמת עם המעברים לטקסט, ואני חושב שזה חלק מהגדולה בספרות, חלק משכוח קשה בספרות, זה באמת היכולת לתאר במילים את הדבר הזה, ואני חושב שיש דיון היסטורי פילוסופי מעניין על האם האימוג'י הוא התקדמות או לא התקדמות. כאילו, האם זה פיקטוגרפיה במובן המטומטם של כאילו שמש בשביל שמש?
כן.
או כאילו...
שווי כן, בעיניי זה דגרגציה.
כן, זאת אומרת, או האם זה תוספת בגלל שהאבסטרקציה של זה דווקא מה דווקא הדוגמה שאת מביאה פה היא קייס נגד מה שאת אומרת, כי הדוגמה שאת מביאה פה אומרת, הסמלים הגיעו לרמת אבסטרקציה שהיא כל כך, מה שנקרא, פולישמית.
אין קשר בין מסמן למסומן.
כן, זה כבר כל כך מופשט, זה כבר כל כך לא ליטרלי, שזה כבר כמו שפה וכבר כן צריך תחביר, וצריך להסדיר את זה כי ניתן להבין את זה בשלל דרכים.
נכון, נכון.
הבעיה שם היא זה שזה מופשט מדי, לא זה שזה כאילו
מקורקורות מדי. נכון, סתם מעניין שזה נכנס כדי להבהיר, וזה רק מסבך עוד ועוד.
נכון, נכון. אני רציתי להגיד משהו נוסף על זה, שאולי יושב על זה באיזה רמה תרבותית או פילוסופית מעניינת, שהוא זה שהוואטסאפ לא יכול להכיל יותר את תפקידו. זאת אומרת, אני הרבה שנה, שנתיים, שלוש שנים מרגיש את זה, הוואטסאפ בעצם בהשתלטותו על שוק התקשורת, והתקשור שוק התקשורת לא מובן של כאילו, כך לא נעשה מהפכה בשוק התקשורת. כאילו,
לא, מין, לא.
הם בעצם התקשורת, כן? יותר מאייפון במובן מסוים, כי אתה כבר כאילו משתמש בוואטסאפ גם על המחשב,
נכון.
וכאילו וואטסאפ זה הדבר,
כן.
והם לא עומדים בזה. אני חושב שבגלל זה, אני מניח שבגלל זה הסלק נורא מצליח, בגלל שכאילו ארגונים רואים את זה, אבל הוואטסאפ לא יכול להכיל את תפקידו יותר. הן מחיפוש. קלה ב-unread, כאילו, אתה לא יכול למיין את ההודעות באיזה צורה
הגיונית.
אתה יכול, אבל לא באמת. אני עברתי עכשיו לוואטסאפ ביזנס, אתה לא, זה לא באמת. זאת אומרת, זה נורא קשה. זאת אומרת, אם, להתחשב בזה שהוואטסאפ הוא באמת חשוב היום כמו האימייל, זאת אומרת, נשמחים שם מסמכים, פניות זה.
אגב, החיפוש של הג'ימייל נהיה בלתי נסבל.
בלתי.
זה כאילו, הם אמרו, בואו נעשה את זה גרוע יותר. פעם זה היה מדהים, היית יכול לחפש את כל מילה שרצית והיית מגיע, והיום הם כאילו, זה נראה כאילו בכוונה, אני לא מבינה כל כך מה קרה שם.
אני רוצה לדבר על ג'ימיון, אני חשוב לי כן הוואטסאפ ספציפי, כי הוואטסאפ באמת קורס, ואני חושב שגם רואים את זה נגיד בקבוצות. כן, זה שכאילו מין, זה דבר מטורף לנסות לעשות תקשורת המונים דרך הוואטסאפ, הוא לא נבנה לזה, וזה דבר יותר מטורף ללמוד, כמו שאת לימדת אותי היום, שאנשים גם נעשו טיפול. זאת אומרת, זה מדיה, זאת אומרת, אפילו טיפול בזום בעיניי מורכב, ושם לפחות יש כאילו יומרה של נעצר קשר עין, ולעשות בוואטסאפ זה מטורף.
זה לא טיפול, זה קבוצת תמיכה, שזה קצת שונה.
זה כמו הוטליין יותר.
כן.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כן, בדיוק. או הוטליין, או קבוצת תמיכה במרתף. זאת אומרת, איי, היום רציתי לשתות, ואני זה, ואז אומרים, אל תשתה, תהיה חזק.
אני שומע עכשיו את מחורים של כאן, זה פודקאסט מעולה, שכאילו הוא מין שוט אוף של אנשים שהם בוגרי NA, של Narcotics Anonymous, מחורים אנונימיים. ומה שמדהים שם, זה שהם באמת מתארים כמה חשוב הקשר בין הג'אנקיז השונים בשימור הסוברייטי שלך.
כן.
בגלל שזה גם כן לוקח זמן, זאת אומרת, אתה הולך למפגש. מה אתה עושה היום? היום הולכים למפגש. עכשיו, אם אתה בבית, זה כבר, זה משהו קצת אחר.
ברור, כאילו, ברור.
חלק מהעיני זה בדיוק, אתה צריך להיות מסוגל להביא את עצמך להתקשר לבקש עזרה. אתה צריך להביא את עצמך לצאת החוצה.
כן, כאילו, במאמץ.
במאמץ. אני פשוט שומר, שוב, הוואטסאפ כדבר, זה לא נועד לזה, כאילו, באמת.
נכון.
יאללה, נושא הבא.
אתה רצית לדבר על העניין המאוד מעניין של התביעה נגד, נגד אמזון, של... של
ה-FTC.
של ה-FTC, כן. בדיוק, בדיוק.
אז אמזון זה משהו שאנחנו כאילו בישראל רק התחלנו לאט לאט לטעום מפירותיו. אמזון הוא בעיניי באמת במובן מסוים הדוגמה לתאגיד טכנולוגי הכי אינדיקטיבי או הכי מעניין בהקשר של כל הנקודות שאנחנו מדברים עליהן, על זה שאין חדשנות, על זה שבעצם יש יומרה של חדשנות ושקר של טכנולוגיה בשביל להסוות בעצם תהליכים כלכליים מאוד מאוד ישנים, ובעיקר המטרה של החברות האלה היא למנוע פיקוח ולמנוע מיסים על ידי זה שהן מוכרות חלום שהן עושות משהו אחר. אמזון הוא דוגמה מדהימה לזה, כי היא פשוט בעצם מה שמכונה חנות, שבו קונים דברים.
כל בו.
זה כל בו, שהשתלט באופן די מטורף על, על שוק השילוח, הלוגיסטיקה והשיווק של כל דבר שנקרא, ניתן לבחנות אותו כמטלטלים. כאילו, זאת אומרת, כל דבר ש, שהוא אובייקט, שהוא כן. שם עצם, כאילו במובן מסוים, שניתן לסחור בו.
נכס דקן הידי.
בדיוק, כן, כן, מטלטלים.
אז באמת ה-FTC זה, נתרגם את זה לנציבות הסחר הפדרלית, זה גוף אמריקאי... שעכשיו החליט בעצם לתבוע את אמזון.
רשות הגבלים ותחרות או משהו כזה,
כן,
ישראלית.
כן.
זה, באמריקה יש חוקים של, של מה שנקרא trust, זאת אומרת, אסור לך לעשות בעצם מונופולים. אם אתה שולט בשוק באופן לא חוקי, אז יכנסו אותך, זה קרה מספר פעמים בעבר. אחד המפורסמים היא תביעה ענקית נגד מייקרוסופט, או מהלך שה-FTC הוביל נגד מייקרוסופט, שבעצם הטענה הייתה שהם מוכרים לך Windows, והם שמים בחינם על Windows, Office, Outlook, והכל, הם בעצם עושים מונופול על שוק הסופטוור, בנוסף לשוק ההארדוור ומערכות הפעלה, וזה לא לגיטימי. בגדול זה היה התביעה.
כן.
ועכשיו בעצם, אחרי הרבה שנים של ביקורת על אמזון, שבאמת השתלטו, אנשים לא יודעים, זאת אומרת, אמזון גם שולטים בעצם באתרים, זאת אומרת, AWS, התביעה הזאת לא נוגעת בזה, אבל אמזון בעצם שולטים על מה שניתן לחשוב עליו, ככל ה-supply chain, או כל ה-pipeline ליתר דיוק, של קניין באינטרנט.
וגם על שתי רשתות סטרימינג די גדולות, שזה אמזון פריים וטוויץ'.
כן, אבל למרות שזה, נכון, אבל זה לא נוגע בזה. זאת אומרת, נכון.
זה כן קצת נוגע בזה. ואני אגיד גם למה. זה מאוד מעניין שהיא תובעת אותם עכשיו.
מאוד.
כי בעצם, א', מה שהתביעה אומרת זה, כמו שאתה אומר, דבר ראשון, היה פה מונופול.
יש פה
מונופול. כן. ודבר שני, היה פה גם, 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 גם ערימה של שקרים בוטים. זאת אומרת, זה, 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 זה מעבר לעניין הזה.
השקרים הבוטים הם, 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 זה בעצם הליבה של הטענה.
בדיוק. זאת אומרת, כן. הם בעצם אומרים, השירות של פריים וגם טוויץ' לצורך העניין, הם מסובסדים, כן?
את כאילו ברמה השנייה, תני לי לעשות שנייה את הרמה השנייה.
אוקיי,
בישראל
אוקיי.
אנשים לא מכירים אמזון, זה הנקודה. אנשים חושבים שאמזון זה אתר שאתה נכנס ומזמין דברים ולוקח שבועיים. ולא מבינים שבאמריקה זה באמת נהיה הבסיס לכלכלה ענקית, הן של קניינים והן של מוכרים.
כן, כי דבר ראשון אתה מזמין וזה מגיע עוד שעה.
וזה מגיע עוד שעה.
וזה הבדל גדול.
בדיוק.
ותכף גם נדבר על למה זה הבדל גדול ולמה הדמי משלוח הם קצת הסיפור פה.
100%, ויותר מזה, מה שאתה מקבל תוך שעה, הוא באמת כל דבר שניתן לעלות על הדעת, מבן אנד ג'ריז ועד לתרופות, וכלה
ועד לבורג הקטן שהתקלקל לך המכונת קפה, ואתה צריך בדיוק אותו, ואתה תקבל אותו עוד חצי שעה, ותוכל סוף סוף להכין קפה.
ומה שאנשים לא יודעים זה שיש המון אמזונים בעצם. זאת אומרת, אמזון הוא האתר, אמזון פריים היא המנוי סאבסקריפשן, שהאמריקאים משלמים $170 בשנה בתמורה לזה שהדברים יגיעו להם תוך יום או פחות.
פחות וללא דמי משלוח.
וללא דמי משלוח.
לכאורה.
כן, אבל יש עוד דברים, לדוגמה, אמזון מרקטפלייס, שזה המקום שבו אם את מוכרת אחד מהדברים האלה, את שמה שם את המוצרים שלך. אמזון פופילמנט, שזה המערכת שילוח. אמזון מודעות, שזה הדרך שבו את מוודא ש...
האחסון גם.
האחסון, בטח.
האחסון זה חלק אדיר מזה, יש מחסני ענק
כל
בעולם.
והטענה, to put, to make a long story short, היא שאמזון שולטת בכל התהליך. זאת אומרת, היא שולטת במרקטפלייס, היא שולטת במודעות, היא שולטת בסיפוק, בלוגיסטיקה, והיא גם שולטת במחירים, כי בשביל להשתתף במרקטפלייס, של הדבר שאתה מן הסתם חייב לעשות בשביל ההזמנות, אתה חייב לשתף פעולה עם מה שנקרא Amazon's fair price policy, שהיא רלוונטית לא למי שמזמין, אלא למי שמוכר, ששם Amazon חייבת להציג את המחירים הכי זולים. או במילים אחרות, היא מחייבת את כולם להוריד את המחירים שלה בשביל להשתתף בזה, ובמקביל לזה מייצרת איזושהי אופרציה שבו הם צריכים לשלם לה על כל אספקט בזה, ומוכרת תיעדוף על זה, ובעצם אין לך סיכוי...
ואתה לא אומר את הדבר החשוב ביותר. היא לא מאפשרת למוכרים למכור את המוצרים שלהם במקום אחר, במחיר... זול יותר ממה ש... זאת אומרת, היא מחייבת את זה שאתה תמכור באמזון בהכי זול. מצד שני, בשביל להיות מוכר באמזון, אתה צריך לשלם המון המון פיז.
הניתוח פה הוא שלמרות שבאופן רשמי, כאילו, החברות משלמות, כאילו, על כל שלב, כאילו, מנשתף במרקטפלייס, זה אגורה. כאילו, אומרים, בסופו של דבר, אמזון, אם אתה באמת מצליח למכור משהו דרך אמזון פריים, בגלל שהשתתפת בכל התהליך של אמזון, אתה נותן להם בסופו של דבר קרוב ל-50% מהזה. זאת אומרת, 50 cents on the dollar, אמזון לוקחים לך.
וגם שיש פה איזשהו תהליך של הלבנת כספים דרך המוכרים. זאת אומרת, עכשיו, שוב, אני רוצה...
כי אמזון פריים הוא באמת מסובסד.
בדיוק. אמזון פריים הוא מסובסד. עכשיו, היו הרבה תהיות על איך הם בעצם עושים את זה. זאת אומרת, איך הם בעצם לא מרוויחים. אין דמי משלוח במנוי של פריים, כן? אז איך הם בעצם עושים את זה? אז כאמור, אמזון גובה סכומי עתק מהמוכרים. המוכרים בעצם מעלים את המחירים ללקוחות שלהם כדי שהם יוכלו בעצם לעמוד בזה. להלן דמי משלוח מוחבאים. זאת אומרת, הם...
מקופלים על מישהו אחר, בדיוק, כן.
בדיוק. האמת, הם לא מקופלים על מישהו אחר, כי הם בסוף גם מקופלים על הקונים, עליי ועליך. אז הם לא מושלחים על מישהו אחר, הם פשוט מוסתרים בשם אחר.
כן.
ואז... המוכרים מעבירים את ההפרש הזה בחזרה לאמזון,
כן.
כי הוא שייך למלכתחילה. אז זה בעצם מערכת של הלבנת כספים ושל סיבסוד של השירותים שלהם כמו פריים. מי מספסד? אני ואתה שקונים באמזון, וגם המוכרים של אמזון. מי לא מספסד? אמזון, שמרוויחה מכל כיוון על הדבר הזה. זה דבר די מטורף.
כן.
ואני חושבת ששוב אנחנו רואים, כמו בדיון שלנו עם ההייטק, שהחלום הקפיטליסטי הזה של יד נעלמה ושוק חופשי, הוא תמיד היה שקר, הוא אף פעם לא היה נכון. כן יש דמי משלוח, אני חושב שזו דוגמה מדהימה לזה.
נכון.
כן יש דמי משלוח ואומרים לנו שאין. כן יש רגולציה פנימית ואומרים לנו שאין ושהשוק פועל לבד. זה תמיד יש את המשחקי סיבסוד הזה, תמיד יש איזה כמו המדינה שנותנת הקלות נכון. במס, זה אותו דבר נכון. בדיוק, ובמובן הזה אפילו אפשר להגיד שמרקס צדק, כי מרקס עוד דיבר על השיטה בתוך הכללים שלה. פה יש אפילו התכחשות לכללים של הקפיטליזם עצמו, איך שהוא מוכר את עצמו לנו.
לא, אז זה מה שאתה תגיד, שדווקא בעיניי זה המסקנה פה, ואני חושב שאת צודקת, אבל ב-100%, פשוט הזום אאוט פה, היא שהשקר פה הוא שבהינתן שוק באמת חופשי, מה שיקרה זה שבן אדם אחד...
אמזון תקרוס.
לא, בהינתן שוק באמת חופשי, אמזון השתלטו על כל השוק, ויצרו מונופול, שהוא ההפך משוק חופשי. זאת אומרת, בעצם המשמעות של שוק חופשי, היא לוודא... אבל זה בדיוק הסיפור.
בשוק חופשי לא היה מתאפשר לדבר הזה.
אמזון, מה שהיא עשתה פה, זה פה לא סיפור על סובסידיות ממשלתיות, זה לא סיפור על איך טסלה בעצם חיה מהנחות של...
נכון.
זה לא סיפור על 8200, על ישראל שהאקוסיסטם שלה קם בסבסוד של 8200 במדינת ישראל, מבחינת חינוך והשקעות. פה זה סיפור על איך בן אדם השתלט על השוק, במובן הכי בסיסי, על ידי זה שהוא בעצם מין, עכשיו, בשלב ראשוני היה בזה משהו רבולושנרי. ברגע שזה נהיה, בסקייל שזה נהיה זה, אז הוא פשוט בנה מונופול. הוא הסופלי צ'יין, והוא כסופלי צ'יין. מה שהוא רוצה לעשות זה לנהל כל אספקט של המחיר.
כן,
הוא מנהל כלכלה ריכוזית, זה הנקודה.
אבל השוק החופשי לא מניח את זה שאתה יכול להגיד, אצלי אתה, אצל אחרים, בחנויות אחרות, באתר שלך לצורך העניין כמוכר, אתה צריך למכור במחיר יותר גבוה.
לא, אבל שוק חופשי מחייב פיקוח, זה הטענה שלי.
הם בנו אלגוריתם אמזון, לא, זה בדיוק לא שוק חופשי, זה לא נכון, אתה לא צודק, הם בנו, לא נכון, לפי החוקים של שוק חופשי עצמו, זה לא דבר שהוא, העניין הוא חוק חופשי, זה שאין רגולציה פנימית, אין משהו שאתה מנסה לשלוט בו, המערכת יש לה דרך לארגן את עצמה לבד והיא מסתדרת, זה לא, אתה בונה אלגוריתם שמוצא את המוכרים שלך אלסוור באינטרנט, רואה אם הם מכרו במחיר פחות מאצלך, ואז אתה מעניש אותם על זה.
אנחנו נכנסנו לאיזה פינה שאני לא כל כך ברורה לי, כאילו אנחנו מנסים, אני מנסה להגיד משהו מאוד 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 בסיסי, זאת אומרת, אמזון קם בשוק החופשי, והתוצר שיצא הוא הדבר הכי פחות שוק חופשי בעולם. זה הטענה. בן אדם בשוק חופשי השתלט על תעשיית הרכבות, השתלט על תעשיית החשמל. לכן ה-FTC קם לפני 200 שנה, כי רוקפלר גילו שבאמת עשו כלכלה, מה שאנשים האלה עשו זה אנדי קפיטליזם.
אני אומרת משהו אחר, אני עונה לאנשים שהם ליברטריאנים והם באמת מאמינים בשוק חופשי, אני אומרת, מעולם לא היה שוק חופשי. גם בתוך השוק החופשי, אני אומרת, אני יוצאת מהביקורת על קפיטליזם, הביקורת המרקסיזם, ואני אומרת, אפילו בכללים שלכם זה לא עומד. זה מה שאני אומרת.
אני חושב שאני מסכים עם זה ורק מעלה ומוריד, ומרים, רק מנסה להרים ולהגיד, וזה לא טעות, זה מדיניות. זאת אומרת, תמיד
נכון,
העניין
נכון,
הוא השקר שהקפיטליזם
נכון.
מחייב חוסר פיקוח, כשההפך הוא הנכון. זאת אומרת, בהינתן חוסר פיקוח, בהינתן מצב שניתן לבן אדם לספר לנו שמחברת שילוח שלו היא מהפכה טכנולוגית ולא קרטל לתיאום מחירים, שבו הוא גובה פרוטקשן
כן.
עבור משלוחים, ויש, וגם,
משקר ללקוח הזה שאין במשלוח.
זה אפילו לא משקר ללקוח, הוא פשוט שולט בשוק, הוא פשוט אומר בן אדם אחר, זה כמו עם טיפים, זאת אומרת, אין שום עניין פה, זה כמו שאתה אומר, יש לי מסעדה טכנולוגית ואין מלצרים, ויש מאחור מלצר, פשוט
כאילו. זה כן חשוב, כי אם אני כלקוח,
אתה לא שלנו מזכורת, כאילו.
אם אני כלקוח, עושה סקר שוק, אני רוצה לקנות
אבל את לא הלקוח באמזון, זה הנקודה הלקוח באמזון היא כל הכלכלה ואני חושב שמה שמדהים זה שזה שהם בנו
אבל אתה לא נותן לי להשלים רעיון
את שומעת מני איזה התנגדות שאין לי, אני מנסה להשלים
אני לא שומעת התנגדות אני התחלתי משפט ואמרתי מה שאני מנסה להגיד ואתה פשוט אמרת משהו אחר בדרך כלל ככה נשמע בן אדם שמנסה להתחיל משפט
אז תשלים לי את הטענה ואז אני אגיד מה שרוצה להגיד
אני, העניין הוא, ואני חושבת שזה כן חשוב להתעקש על העניין הזה של הדמי משלוח, כי העניין הוא לייצר מצב של באמת אפס תחרות. זאת אומרת, אני כלקוח, אני רוצה לקנות טלפון, אני עשיתי סקר שוק, אני בדקתי את המחיר של אותו טלפון באמזון, ואז בחנות של הדבר עצמו, ואז בעוד איזשהו חנות אחרת. אני אבחר באמזון בלי לדעת שאמזון גרמה לזה שאני לא יכולה לבחור במשהו שהוא לא היא.
נכון.
עכשיו, אבל גם משקרים לי,
כי
היא אמרה לי ש...
כי השמיד את השוק, נכון?
נכון.
טכנית אין לך אופציה.
והיא גם אמרה לי שאין דמי משלוח, בעוד שהיא גם מקבלת את הדמי משלוח שלי אליה, וביתר כן יש דמי משלוח מעבר למחיר היותר גבוה מאמזון. אז היא התרגעה אותי מכל הכיוונים.
זה 100%, נכון? ומהפרספקטיבה הצרכנית הצודקת, מהפרספקטיבה הרחבה של עצם זה שהם בעצם הכלכלה, כי את סוג לקוח מאוד מסוים, הלקוח המזמין. הלקוח היותר משמעותי היא כל האנשים שמוכרים דברים באמריקה.
אני מבינה.
למה את כועסת עליי?
אני לא כועסת.
מה שאמרת הוא נכון, הוא באמת נכון, מהפרספקטיבה הצרכנית. מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא עניין של השקרים. העניין הוא שמה שהם עושים זה הם יוצרים כשל שוק. זאת אומרת, הם יוצרים משהו שבנקודת קצה שלו, יש בעצם בן אדם אחד שמחליט מה המחיר, ומה המוצרים. ולכן זה בסוף מוביל לאנטי-קפיטליזם. ומה שאמרת הוא נכון, אני לא, אין לנו שום מחלוקת בינינו על סביב זה, כן? הנקודה היא שהם יצליחו להשתלט על השוק ולייצר אשליה שבעצם השוק הוא חופשי כשהוא לא חופשי. ויש להם בעצם ורטיקל או הוריזונטל שלם שהם שולטים בכל הפאקינג פייפלן של הדבר הזה.
זה בדיוק מה שאני אומרת, ולכן אני חושבת שהפריזמה של שקרים היא כן חשובה פה, כי להגיד לך שאתה פועל בשוק חופשי, וגם לך כלקוח, וגם לך כמוכר, לחשוב שיש פה שוק חופשי, ובסוף מי שבוחר זה the best man wins, ובסוף זה שקר, אז אחרי זה אתה הולך להתווכח עם אנשים שאומרים לך שוק חופשי.
כן.
אבל אין את זה, וזה כן נקודה חשובה בעיניי.
לא טענתי שזה לא נקודה חשובה, רק אמרתי שזה רק מייצג פרספקטיבה צרכנית, ואני חושב שהפרספקטיבה הכלכלית או של השוק, שזה הפרספקטיבה שבעצם מניעה את ה-FTC, שהוא לא אחראי רק על, נקרא לזה, זכויות, זאת אומרת, האם אני making an informed choice, האם אני באמת מקבל את הדיל הכי טוב, כן? לא מקום לדברים כאלה. מה שמעניין אותם הוא העניין של האם יש תחרות בשוק, האם יש שוק, והתשובה היא שאין שוק, והדוגמה הכי יפה לזה זה בעצם אחד מהדברים שמסתתרים בתוך התביעה הזאת, שהיא פרויקט של אמזון שנקרא ניסי או ניסיס, משהו כזה, וזה דבר שלא דיברנו עליו, זה שבנוסף זה שאמזון שולטת בכל הדברים האלה, אמזון היא גם יצרנית.
כן.
אמזון גם משתתפת בשווקים של עצמה. עכשיו, זה מיותר לציין שהיא נותנת לעצמה העדפה, זה מיותר לציין שהיא גם בעצם נהנית מהעדפה ענקית, כי היא רואה מה מוכר.
כן.
והניסי הזה, מה שהוא היה, זה אלגוריתם שיודע באופן אוטומטי לתמחר מוצרים שאמזון מייצרת, שמתחרים עם מוצרים שאנשים אחרים שמו בחנות שלה, שהיא נכנסה לשוק הזה רק היא ראתה שמישהו אחר מוכר הרבה, והוא נועדה להוריד את המחירים של אמזון בשביל שהם יהיו יותר טובים מהמתחרים. והאלגוריתם הזה, מה שהוא ידע לעשות, זה ידע למנוע מצב שהמחיר יורד מתחת לאיזשהו נוגעת הפסד בשביל זה, שזה לא, שאם באמת יהיה תחרות, זה מה שמדהים באלגו הזה, שאם באמת יהיה תחרות, שאם אחד המתחרים של אמזון, נגיד ייצור למפות, יוריד את המחיר יותר מדי, בגלל שהתחרות היא קשה, מה שאמור לקרות, אז האלגו שנועד לדפוק אותו, יפסיק. זאת אומרת, את לא תקבלי באמת המחיר הכי נמוך, ברגע שזה מפסיק להשתלם לאמזון. וזו דוגמה נורא יפה לאיך כאילו, הנה אלגו, שהוא בדיוק הדוגמה למה שאת אומרת שהוא שוק חופשי, כן? מה שהוא עושה בסוף, זה אנטי שוק חופשי. זאת אומרת, מה שהוא עושה בסוף, זה כשל שוק שנועד להטיב עם גורם אחד. ומה שמדהים בכל התביעה הזאת זה שנראה ש-they're going for it. כאילו, זה סיפור די גדול. זאת אומרת, זה לא איזה, עוד מישהו טוען שגוגל מפר את הפרטיות שלי.
לא, אני חושבת שהם באמת יטילו עליהם הגבלות.
זה יכול להיות עכשיו אירוע מוטרף.
ומעניין מה יקרה לאמזון ברגע שיטילו עליה הגבלות. אני בטוחה שהיא תמצא פרצה אחרת להתמודד עם זה.
אז תגובתה לדבר הזה היא די מצחיק. הם אומרים שזה יעלה מחירים ויעיט משלוחים.
ברור, ברור. שזה בעצם, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על בריון של פרוטקשן, זה איום מפורש.
זה וציינתי את זה.
זה איום מפורש, כן. ומכוער ביותר.
כן. זה גם בדיוק חזרה על השתי סלינג פוינטס, שבגנם הם הסתבכו, כי זה בדיוק השתי דברים שהם בעצם, זה מה שהם דופקות השוק עליו, כן? זאת אומרת, הם בעצם השתלטו על שוק השילוח, ועל שוק התמחור, שיווק תמחור, כן?
במובן הזה אני חושבת שאנחנו כצרכנים צריכים נורא להסתכל, ולהבין שוב, ואני אומרת את זה הרבה פה, להכל יש מחיר. למוצר ברור. שמגיע לך תוך שעה הביתה, יש מחיר.
נכון.
זה אכן יותר נוח, זה עושה את החיים יותר פשוטים, אבל אנחנו חייבים להיות מודעים למקום הזה.
דרך אגב, אני רק אפילו ארים ויגיד, נושא אחר שדיברנו על אמזון לפני, אני חושב, אולי שנתיים כבר, וזה שזה אמזון הוא בעצם גם אחד מהמזהמים הגדולים על פני כדור הארץ, כי חברת טכנולוגיה היא בעצם חברת שילוחים. עכשיו, השאלה של המחיר לצרכן היא שאלה נורא מעניינת, כי את אומרת, אולי אתה מקבל את הדיסק און קי הכי, הכי זול והכי מהר, אבל מצד שני, יש עולם שבו באמת שלחו מטוס להביא לך את זה, והמחיר האקולוגי והמחיר החברתי, גם בשבילך, כי מי שעומד עכשיו להצטרך כאילו מין, לא יודע, לקרות עצים, שהעולם באמת יגיע למשבר הנוראי, הוא ענקי.
כן, אני משתדלת מאוד לא להזמין מאמזון, אני ממש לא מנסה להיות לא צרכנית של החברה הזאת.
אבל אנחנו עוד חיים בחברה שזה אפשרי, זה מה שאני חושב שכל חזק, מי שלא היה באמריקה ולא ראה, אמריקאים חיים על אמזון, זאת אומרת, אם זה עכשיו ייעלם, זאת אומרת, אנשים כאילו מין יצטרכו ללמוד ללכת שוב.
כן.
לא, ברצינות, זה ברמה הזאת. זה ברמה הזאת. אני ועד יש זיכרונות
הם יצטרכו לבדוק איפה הסופר הקרוב.
בדיוק, אני יודע שאני ועד יש לנו חוויה של להרים דברים במדרגות. תחשבי על זה, זה חלק מהחיים שלנו, להרים דבר במדרגות שלנו הביתה. אין את זה באמריקה יותר, אין את זה, אתה לא מרים דברים במדרגות, זאת אומרת, אתה לא סוחב שקיות, למה שתסחוב שקית? כאילו, ברצינות, זה דבר מטורף. טוב, נושא הבא. את רצית לספר לנו על משהו הפעם, לא?
הפעם אני.
הפעם זה הביגלס.
הפעם דווקא אני, הפעם.
הפעם אני.
אז יש איזה פולמוס מסוים סביב... למה אתה צוחק?
אני נהנה מהמתח בין המשלב הגבוה של המילה פולמוס לבין הנושא עצמו.
אתה לא יודע אפילו איזה נושא זה, אז אתה בוא, stay tuned. אז זה פולמוס סביב נושא זהות לטינית בארצות הברית. מה שקרה זה שישבו כמה נשים בעלות פרופיל גבוה בתצוגה של דיור, שזה אניה טיילור ג'וי, המוכרת לכולנו מהסדרה הזאת על הגמביט, השחמט, הנודניקית הזאת שגם שיחקה
ב... שהפרצוף שלך מתחדד.
כן, היא נורא...
היא הייתה במניו עכשיו.
היא הייתה במניו, היא הייתה בפיקי בליינדר, זו שחקנית נורא נורא מרגיזה. רוסליה, שהיא זמרת ספרדיה.
זה האירוע של רוסליה עם דיור או משהו כזה.
אני לא חושבת, אני חושבת שהיא הייתה בקהל, לא חשוב עכשיו.
האמת היא די חשובה, וזאת היא האמת.
אוקיי. רייצ'ל זיגלר, שהיא שיחקה ב-West Side Story.
מפנים את המאזינים לפרק שלנו על West Side Story.
כן. וג'נה אורטגה, ששיחקה ב-Wednesday. אוקיי? עכשיו, אין ישבו כולנו, כולם בתצוגה של דיור, ואז אניה הסתובבה אחורה, ואמרה, אל אס מי מרידו, אוקיי? שאתה יודע מה זה אומר? אני כאילו מבינה את המשפט הזה. זה משפט באמת ברמה של...
אני עשוי ממרינדה.
אני עשוי ממרינדה, נכון?
זה מה שהיא אומרת.
אני עשויה ממרינדה.
עם הקצת צרפתית והקצת היגיון שלי, אני מניח שהמשפט אומר, זהו הבעלי.
בדיוק. אז היא אמרה, זהו בעלי, היא הסתובבה, ובעלה ישב שם, והיא הציגה אותו בפני השאר, כי הן...
זה הקווינס גמבט אמרה את זה.
כן, כי הן לטינוס, כן?
מי ידע שהיא לטינוס?
רייצ'ל זיגלר, ג'נה אורטגה, רוסליה, הם כולם נשים לטיניות שמאוד מתגאות. נשים עכשיו את רוסליה בצד, כי היא באמת כאילו מין מגיעה מספרד.
היא גם הזמרת הגדולה בדורה, לא?
כן, אבל היא פחות רלוונטית לזה. והסתבר דרך המשפט הזה... זה שרק אניה טיילור ג'וי מבין שלושתן יודעת ספרדית. כן. כלומר, במילים... רייצ'ל זיגלר וג'נה אורטגה לא הבינו מה היא אמרה.
את יכולה לתרגם את זה בגלל שאנחנו באודיו ואין לאנשים את התמונות מולם. את יכולה לתאר מבחינת גוון אור מה המשמעות של מה שאמרת עכשיו?
רייצ'ל זיגלר וג'נה אורטגה נראות מאוד 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 לטינות. זאת אומרת, הם התווה פנים, הם טיפה חומות, השיער שלהם כהה.
והקווינס גמבט ששיחקה uptight British girl,
כן,
היא אישה... איש לא ידע עד רגע זה
שהיא... אישה מאוד לבנה. אישה מאוד מאוד לבנה, היא עכשיו גם שערה צבוע בבלונד, היא נראית כמו באמת הדבר הכי לבן שיצא מ...
ומוצא האתני הוא באמת בריטי-אמריקאי, חוץ משאבא שלה הוא מארגנטינה.
והיא בילתה גם בארגנטינה איזו תקופה, ולכן היא גם יודעת את השפה.
היא גדלה במיאמי כנראה, אז מיאמי זה עיר שמדברו המון ספרדית.
כן. עכשיו, האינטרנט השתולל מהדבר הזה, כאילו אנשים, בעיקר בעולם הלטיני, אמרו, מנסים למכור לנו את, 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 את זיגלר ואת אורטגה כמייצגות העדה, איך קוראים לזה?
זרם הלטיני.
ובסוף, אניה טיילור ג'וי הכי מייצגת אותי, כי היא יודעת ספרדית. ואז אחרים ענו לזה ואמרו, לא, זה מורכב, אתם לא יכולים להגיד את זה, כי הורים עולים, הם לא מלמדים את הילדים שלהם את, את השפה, בגלל שהם רוצים להשתלב ושהם ישתלבו, אבל הבנות האלה כן יש heritage וזה מה שחשוב.
אתה יכולה להקפיד להגיד Latin X ולא Latina? זה אופנסיבי בעיניי.
לא, אני לא אקפיד על
אנחנו
זה.
אנחנו לא להסביר שנייה מה הבדיחה? או שאנשים מכירים את זה שבאנגלית, בגלל שאומרים, בגלל שספרדית היא כן שפה ממוגדרת, אז אומרים לטינו או לטינה על אנשים, ובמסגרת הבולשיט PC האמריקאי, הם אמירו את זה ל-Latin X. אתה אמור להגיד Latin X, אתה לא אמור להגיד לטינה או לטינו.
כן, שזה יהיה לא זכר או נקבה. הם ספציפית נשים לטיניות, אז הם כולן נקבות, ולכן אני אגיד את זה. וגם מעצמם אותי להגיד לטיניות, אז אני אגיד לטינות.
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 אהבתי לטינות.
זה הלטינות.
יש לו לטינות ברגל, לא?
יש לו, לא, זה עם זה, זה כמו מטוס. לטינות. זה עם צ'ופצ'יק, זה כמו בלוטוס. עכשיו, אני חושבת שזה נורא חושף יפה את דלות השיח על ייצוג. כאילו זה מראה כמה הוא מטופש שאנשים האלה, הם בעצם מתווכחים עם מה שקובע בייצוג זה ידיעת השפה או הצבע של האור. כאילו מין, לאן הגענו? שזה דיון שאשכרה מתנהל בעולם.
זה כאילו, מדהים בעיניי.
זה באמת מדהים, כי...
לי יש רעון אחר שיכול אחרי את זה, תשיבי.
שנייה, כי האנשים האלה דיברו איתך כל כך הרבה על ייצוג, ועל כמה זה חשוב, ואז מגיע הדבר הזה ואתה אומר, הם לא מצליחים להחליט מהו הייצוג הזה שהיה כל כך חשוב.
יש לי רעון אבל טוב. אולי אפשר למדוד את הגולגולות של האנשים,
בדיוק.
ולייצר איזושהי מטריקה שמבחינה בין... נקרא לזה גזעים או סוגי האדם, ונשים אותם על ציר מטוב, נקרא לזה לבן נגיד, לרע.
שנגיד
הוא יהיה שחור.
מטופ אוף מי מיינד שחור.
ומישהו חום, הוא יהיה נגיד נמוך למטה, אבל עדיין...
כן.
תראי, מה זה? זה באמת, זה דבר מדהים בעיניי. כי בכלל, בוא נשאל את השאלה, הזהות של הלטין, הוא דבר מדהים, כי הוא הדבר בעצם הכי אופנסיבי כלפי התרבות האמיתית הזאת.
זה כמו להגיד מזרחים.
לא, זה כמו להגיד Latin America, כשהמקום נקרא The Americas. זה הדבר, זה המצאה האמריקאית הכי, הכי מדהימה. זאת אומרת, מה זה Latin World? South of Texas? אוקיי.
מרכז אמריקה.
זה מה שיש למטה.
ודרומה.
זה שאני מסתכל מתחת, שאני מסיים להשתין מה שיש מתחתי, אוקיי.
כן.
זה מדהים. עכשיו,
חלק מאוד גדול מהעולם.
כן, עכשיו, זה באמת נכון שיש, בתוך העולם דובר הספרדית וקצת פורטוגזית, או במה שנקרא The Americas, יש איזשהו heritage תרבותי שקשור מאוד לספרדים, ובחינה קולוניאלית, ולמספר תרבויות שבאמת באמת היו שם. אבל בשביל האמריקאי, כמובן שהדבר הזה גם נוגע חלקים שונים של העולם, שבעצם זה כמו, שאני התבלבלתי ואני רוצה לנסח את זה בחדש, זה כמו שאין משמעות למילה מזרחי בעברית, חוץ מהיחס של הממסד האשכנזי, למדינות שבהם באו יהודים שהם לא אהבו.
שמעת שהרגע אמרתי את זה?
כן.
Okay.
ופה זה זהה לזה רק עם קריטריון הרבה פחות מתוחכם, שהוא כאילו מין, שנייה, זה ספרד?
כן.
זה בערך הזה.
לא, אומרת... כי היחס בין מקסיקו זה... לארגנטינה... הוא לא, זאת אומרת, אין המון...
העולם היחיד שבו הם הומוגניה אחת, תרבותית, שכוללת בתוכה את EA, לא יודע, את EA הפולקלנד, כן? ואת פוארטו ריקו, מקומות שהם literally two other sides of the globe, ואת, נגיד, עם הקנרים, כן? כי זה הכל חלק מאותו עולם דובר ספרדית, סלש גם קצת פורטוגזית, whatever, הוא רק עולם שבו אמריקה היא הגמוניה.
כן.
ואתה מחרבן על כל מי שלא מדבר את השפה שלך, ואז אתה עושה איזה אחדה, ואז ב-Desperate Housewives יש אישה לטינו, ואז אומרים, יש קדמה, הנה, היא עשירה, כן. וואו.
בגלל זה אני אומרת שזה מראה שהייצוג הוא רעיון נורא 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 מטופש.
הייצוג של לטינו כשלעצמו הוא בעיניי נורא אופנסיבי, כי באמת יש, אז תגיד, תרבות ילידית של האינקה, תגיד, ארגנטינאים, מקסיקאים, פוטוריקאים, קובנים.
אבל אתה לא יכול, אתה צריך שהכל יהיה בספירת גולגלות.
כן, כמו סלאבים, אתה אומר, הם סלאבים. לא, הם לא, כאילו, אז או שתאפשר דייברסיטי, ותגיד, לא, יש תרבות הונגרית,
אבל אז תהיה בבעיה, כי אז תצטרך לעשות ייצוג, גם של מקסיקנים, וגם ממרכז אמריקה, וגם מדרום אמריקה, וגם, אתה תהיה בבעיה.
נכון, ובעצם מה שאתה מתכוון, הם מקום שאנשים שרוצים להיות פה, באים ממנו אליו. זה בעצם מה שהם אומרים. זאת אומרת, אנשים שבאו דרך מקסיקו, נכון?
אבל מצד שני, גם הלטינים, הם מאמצים את שיח הזהויות הזה, זה משהו מטומטם.
באמריקה כן, אני חושב שבדרום אמריקה זה לא נכון.
באמריקה כן, לא, אנשים שהיגרו, זאת אומרת, מבחינתם...
אין דבר שיותר מעליב בן אדם מדרום אמריקה, שאתה תגיד לו, אתה מסאוט אמריקה, ואז הוא יגיד לך, פליז,
נכון, אבל הנשים האלה מתגאות בתקשורת בתרבות הלטינית שלהם. הן לטיניות והן מזדהות ככאלה.
כן, טוקנס.
בדיוק. אז בגלל זה אני אומרת שה...
הנה, אגב, דיברנו עליה, היא מ-West Side Story, כי אני עפתי עליה, אנחנו נשים פה בנוטס את הפרק West Side Story שלנו, אבל היא באמת שחקנית ענקית, ואם את זוכרת, את אמרת לי שם שהיא באה מגילו גם Middle of Nowhere America, זאת אומרת, היא לא מאיזה שכונה לטינו בניו יורק או משהו, היא לא, זה פה יותר קל מאיזה Middle of America.
וגם קוראים לה זיגלר.
זה...
בוא נדבר על הזיגלר הזה.
סבא שלה ניצול שואה, מברחס.
אני חייבת להגיד אבל שעם כל הדיון הזה, תכלס, הן באמת די לטינות בלי, אם הן לא מבינות את המשפט הזה, שאני הצלחתי להבין לבד, בלי שום תרגום, כאילו...
זה הבדיחה הצרפתית מדהימה, שהעולם מחולק לאנשים דולושנים ואמריקאים.
מה, אתם לא יכולות להבין מההקשר?
לא, הם לא יכולות, כי הן אמריקאיות. במובן הזה, מי שטוען שזה בעצם סיפור הצלחה על הגירה, צודק ב-100%. הם סתם American women, ולא מעניין אותה, לא מעניין את הזין ללמוד ספרדית, כי מסתבר שהיא יכולה להזמין באמזון את כל מה שאת צריכה, ואת לא צריכה לפגוש בן אדם, אז אין סיבה.
בגלל זה כל כך מטופש גם להתווכח, מי יותר מייצגת, אניה טיילור ג'וי שמדברת את השפה, או שתי הבנות האחרות שנראות לטיניות. זה כאילו, באמת, אני חושב שהדבר הזה על הייצוג חייב כבר לעבור מהעולם, זה טמטמת. לא נורמלית.
ביגלס.
ביגלס. אני רוצה לדבר על המוסד המאוד מאוד היפ וקורא, הספרייה הלאומית.
בטח.
כן? מי לא מכיר? הספרייה הלאומית,
מוסד ש... אני חושב שיש לי המון עניין בספרייה הלאומית.
כן?
האמת שכן.
האמת שאני גם...
כמו עם גנזך וזה דווקא...
גם אני מנהלתי איתה איזשהו יחסים, אני כן...
הייתי אפילו בשתי כנסים שם.
אני כן מקבלת את הניוזלטר שלה מדי שבוע.
גם אני, האמת שגם אני.
הוא לא רע. אבל...
אני מאמין גדול בספריות לאומיות, אני חושב שספרייה לאומית...
יש דיבור שהן גם מאמינות בך.
אני מבקש באמת רגע לא של ציניות, כי אני לא צוחק, אני באמת מאמין בספריות לאומיות. זה קשור לטענה שנתתי בפוד השני שלי, המכוני הפוד במיכל, על זה שה...
אומרים ציניות,
סרקזם. אירוניה, אני אומר את זה באירוניה, שהשתי יחידות התרבותיות הכי רובסטיות שאנחנו מכירים, המטריאליות של העולם, הם ערים וספרים. ולמרות שאני מאמין שהערים הן יותר חשובות ויותר ותיקות מ מדינות, וישרדו הרבה אחרי המדינות, ספריות לאומיות הם דבר מאוד מאוד חשוב, והארכיון של עיתונאות והארכיון של ספרים יש שם, נגיד, שאת תפרסמי את הביגלי בוק שלך, אז אני מאוד אשמח לדעת שיש עותק בספרייה הלאומית,
כן.
ב-Library of Congress, זה חשוב, זה בעצם הארכיב האמיתי של החברה.
כן, אני כן, אני לך... כשהוצאתי פנזין, אז הם פנו אליי וביקשו שאני אשלח להם כמה עותקים כדי שיהיה להם.
וזה למרות שהוא היה מלא בזימה.
בכל מקרה, אז הספרייה הלאומית עברה למשכן חדש, כבר איזה 3 או 4 או 12 שנה, אני לא יודעת, הם מדברים על זה, ותמיד בישראל, אתה יודע, נכון, הפרויקטים האלה
שהם... אם הספרייה הלאומית יצטרך לעשות משהו בסקייל של 12 שנה, זה מדהים בעיניי, זה סופר מהיר.
זה לא באמת 12 שנה.
הסקיילים שהם זזים בו ביוניטים של 5 יובלים.
אני שומעת דיבורים על המעבר של הספרייה כבר המון המון זמן.
את יודעת כמה זמן לוקח להרוס ספרים?
כן, אני יודעת, כי יש לי הרבה ספרים.
תמיד זה במעברים שלנו, זה הכי הרבה.
בכל מקרה, אז יש את העניין הזה של הזה, וכמובן שצריך גם לעשות מתיחת פנים והכל, ותוך כדי הם עשו שפה עיצובית חדשה, ובעצם ייצרו לוגו חדש לגמרי, זרקו את הישן ויצרו לוגו חדש לספרייה הלאומית.
ייצב אותו בן דוד של בן גביר?
לא, ממש לא. ייצב אותו דווקא הכי כזה מין בוגר בצלאל, שאחרי זה למד גם תואר שני בעיצוב ברואל אקדמי, וכאילו מין הכי אמור להיות זה. והסמל הזה, הסמליל למעשה, לוגו הוא סמליל, הוא
עשה... אומרים סרקזם.
הוא עשה הרבה בלגן ברשת, אנשים, תצבנו, זה הגיע...
הרשת גואשת?
הרשת כן גואשת.
הצוויצר כמרקחה?
הייתה תכונה רבה.
בפרדס?
באינטרנט, בוורלד ווייד ווב. זה הגיע עד ליואב קיש שר החינוך, והוא בעצם כתב מכתב לספרייה הלאומית שהוא דורש לחזור לסמל הישן. אני אקריא רגע.
אנשים השתוללו מעצם השינוי?
לא, גם, אבל מהלוגו עצמו.
אתה תיאר את הלוגו?
אני, כן, אני יכולה. אני כרגע אקריא מה הוא אומר, כי הוא די מתאר את זה. הוא כתב, הסמליל המקורי הציג ספר בצבע לבן ששולב בצבע תכלת, באופן המזכיר את צבעה וצורתו של דגל המדינה, כאשר פסי התכלת שעליו אף מסמלים את הטלית המשמשת את העם היהודי לתפילה מזה אלפי שנים. כמו כן, הסמליל הקודם נתן מקום של כבוד לשפה העברית שהיא שפת המדינה ושפת מרבית הכתבים המצויים בספרייה הלאומית. לכן העברית היה בהכי גדול, ואז למטה היה אנגלית וערבית בגדלים שונים, קטנים יותר. הוא ממשיך ואומר, לעומת זאת, הסמליל החדש של הספרייה הלאומית מנותק כל קשר וזהות לעם היהודי, למדינת ישראל, לציונות ולשפה העברית. ובאמת הסמליל החדש זה פשוט טקסט, כאילו כתוב בספרייה הלאומית בשלוש שפות, באותו גודל, זאת אומרת יש שוויון בין הגדלים, וזה בתוך מין קווים כאלה. עכשיו, אני חייבת לומר שבמקרה הזה...
ועדת הסמלילים שבחרה את זה לא נמקה את החלטתה, בטח היה שם איזה מכרז או משהו, לא?
זהו, מנסים עכשיו לברר, וכנראה שלא ממש היה, לא ממש היה מכרז, כי יואב קיש דרש... להבין מה היה שם, וממה שהבנתי הוא לא ממש קיבל תשובות.
אולי זה כי יש לו שם משפחה מגוחך.
אולי בגלל זה.
להתייחס אליו ברצינות.
אולי בגלל זה. אבל אני חייבת להגיד שבנושא הזה אני כן איתו, זאת אומרת, ראיתי את שני הסמלים, הסמל הישן הוא באמת יפה, הוא באמת מבטא את הספרייה הלאומית, לא אכפת לי שיעשו שוויון בין השפות, כן, לא צריך שעברית באמת תהיה הכי בולטת, אבל באמת, זאת אומרת, יש פה משהו יפה, יש פה משהו מכובד, הסמל, באמת, זה מין ספר כזה, וזה באמת כן נראה קצת כמו המגן דוד, זאת אומרת, זה טוב, והחדש נראה באמת כמו כל הדברים. ואני רוצה להגיד רגע דבר, אני מאוד מתעניינת בעיצוב גרפי, זה נושא שאני מעסיק אותי, ואני מסתכלת על דברים כאלה, יש איזו אחדה, זאת אומרת, הסמל עכשיו של הספרייה הלאומית נראה כמו כל פרסום של מוזיאון ישראל,
כן.
שגם נראה כמו כל פרסום של בית אביחי, שגם כן. נראה כמו כל פרסום של...
מכון ון ליר או whatever.
והתדר,
סינמטק.
ופרויקט גמר של כאילו בחורה בשנקר. זאת אומרת, כן. הכל נראה אותו דבר, וממש חבל בעיניי לוותר על הסמל הישן, הוא גם מיוחד, הוא גם באמת מבטא את הדברים האלה.
גם הלוגוים האלה של פעם נורא יפים, כמו
נכון,
לוגו של יד ושם,
בדיוק.
וזה, יש להם קטע.
וזה מה שקצת, רציתי להגיד,
שאחד
הטוקבקיסטים או בטוויטר, מישהו כתב, העברית הלכה לאיבוד וגם הקווים לא ברורים, בסדר זה מילא, אבל אז הוא כתב משהו מעניין, הוא אמר, ושמאוד מתחבר לדברים שאנחנו אומרים, הוא אמר, לא צריך לחדש כל הזמן, אתם אחראים בין היתר על שימור העבר,
נכון.
תשמרו.
זה נקודה מאוד יפה.
הגיב הגולש עודד.
תודה לך עודד.
לא, עכשיו זה נורא מעניין
זה
באמת.
זה נכון, זה נקודה מהממת.
בגלל שאנחנו מדברים הרבה על הצורך הזה בחדשנות לחדש, שעושים את זה ושכלום. עכשיו, כן, הספרייה עוברת למשכן חדש, זה כנראה דבר חיובי, זה בטח המבנה הזה התפרק, מחדשים, ובמבנים זה כן,
כן
משמעותי, ואולי לא היה מקום, אני לא יודעת בדיוק מה הנימוקים, אבל בסדר. למה הצורך הזה לזרוק
את הלוגו, נכון?
את ה, את ה, את ה, את ה, את המסורת, את מה שהיה, את מה שכן עבד.
אני מניח שבגלל זה, כי יותר קל לגרום למישהו כמו יואב קיש לתקצב תהליך כזה, שאומרים לו, אחי, חדש, 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 חדש.
נכון. וזה גם קצת גרם לי לחשוב, בגלל שאנחנו מדברים על הנושא הזה הרבה, מה בעצם ההבדל בין ההתנגדות לחדשנות שאנחנו מציעים, לבין שמרנות שאנחנו יוצאים נגדה. אני חושבת שזה
מאוד, זה שאלה
כן,
מאוד טובה.
זה כן שאלה, אני לא בטוחה שאני יודעת לענות
עליה. אז זה מצחיק, אני מדייק, אני אתם הרבה זמן אומר שאנחנו בעצם, כאילו אפשר לחשוב לנו כשמאל שמרני, באותו מידה.
אני ואתה.
כן. כן. במובן מסוים זה שמאל שמרני, במובן הזה שאתה אומר, אני משמר, כאילו הבדיחה הזאת של, של כאילו, בחוקק הבריטי זה שהמפלגה השמרנית נבחרת, ואומרים לו, מה, what do you plan to do? אז הוא אומר, we're conservative, so we plan to conserve.
כן.
אז, 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 אז המקום הזה, אני, כאילו, זה העמדה שלנו, אני מרגיש בתוך השמאל במובן הזה של, אנחנו צריכים לשמר את המאבקים הקלאסיים של השמאל, ואנחנו צריכים לא בהכרח להתנגד, אבל לא בהכרח לזרום עם מאבקים חדשים. ולדוגמה, אני חושב ש... בהקשר הזה, זו שאלה מאוד יפה של מה התפקיד של המדינה ביחס לשימור תרבות.
כן.
אני חושב שבמובן הזה, אני כשמאל שמרני, התשובה שלי לזה היא באמת, אין, לא צריך לשמר. למה אתם, כאילו...
לא צריך לחדש.
לא, כן, לא צריך לחדש, כאילו מין, אני צמא לעוד תקציבי תרבות, אני צמא לעוד שימור במובן
כן,
היצירה.
כן, תעזבו את הלוגו, תעשו כן. עוד תכנים של ספרייה, עכשיו, תגיעו לעוד
בסדר,
אנשים.
בסדר, בניין...
תספרו אני... לי, תעדכנו אותי מה יש שם, כדי שאני אבוא לשם. למה צריך...
תשלימו את הדיגיטיזציה של כל הקאנון הספרות העברית.
לגמרי, לגמרי.
תעשו אלף דברים שאפשר זה. עכשיו, אולי צריך בניין חדש, אני בית לא יודע, לא, אני לא מסיב בקי בנושא, יכול שם מבנה ישן. אני הייתי בספרייה הלאומית כמה פעמים, זה מקום בעיניי חמוד, הוא אכן לא מפואר, אבל זה לא, זאת אומרת, זה בתוך העברית, אם אני זוכר נכון, או בתוך איזה קרוב למוסד אחר, לא
הייתי שם.
כן, זה לא, זה ספריית, לא משנה, נזכרתי איפה זה. זה מקום כן עם איזשהו אופי ירושלמי ישן כזה, סבבה, צריך חדש, ואני אומר, יש פה דיון to be had לגבי עצם מה התפקיד של שימור, עירקוב, תרבות, ואני חושב שכן יש מקום לחשוב על outreach'ים חדשים, לדיגיטציות וזה, ואני חושב שבמובן הזה, כאילו, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני כן בעד שימור, ואני כן חושב שזה כן אחריות המדינה לתשמור את הקאנון, ובמובן הזה אני חושב שהדוגמה של הלוגו היא כן יפה. זאת אומרת, זה לא שמרני בעיניי להגיד, לא צריך לוגו חדש.
אני חושב שעל צרפת, ועל הרבה דברים שאנחנו דיברנו עליהם כשהיינו שם, ועל הנטייה שלהם באמת לשמר מסורות, ואני חושבת על זה שהם בחיים לא היו משנים לוגו של מקום כל כך מכובד, mm-hmm. כמו הספרייה הלאומית. הם היו אולי מחדשים
נכון,
אותו,
נכון, נכון, זה דוגמה לא יפה.
באיזושהי צורה, נותנים לו איזו זריקת רענון, לא יודעת, החלפת פונט, משהו.
משהו, היו מביאים אולי עוצר שיעשה משהו בלובי, אולי. משהו עכשווי בלובי הישן.
והם דוגמה טובה לאנשים שכן מנסים כן להתקדם קדימה, אבל מאוד חשוב להם השמרנות בדיוק במובן הזה של המסורת.
אז זה בגלל שהיינו בפריז, כלומר דיברנו על זה שפריז היא לא עיר שמרנית, היא עיר מסורתית, ושזה נורא נדיר. אז במובן הזה, אולי אנחנו צריכים להיזהר עם המילה שמרנות, שזה לא ששמאל שמרני, אבל זה כן יכול להיות אפשר לחשוב על זה כשמאל מסורתי, שאומר המאבקים המסורתיים, ואני חושב שמה שיפה בדוגמה של הספרייה הלאומית זה שדווקא כשמאל שכן מאמין בביג גוברמנט במובן מסוים, שימור תרבות וידע הוא ליבה של מדינה לא פחות מביטחון ולא פחות מחינוך ולא פחות מספסוד גם תרבות.
ואני חייבת לומר עוד משהו שהוא קצת אולי יותר שנוי במחלוקת. אני מבינה למה הם אומרים שזה לא מבטא בכלום את המוסד הציוני והיהודי של המקום הזה. כי באמת זה סתם כתוב שם. זה באמת נראה כמו כל פרסום. וזה גוף שהוא כן קשור למדינה הזאת.
לכל הפרט הוא עברי. לכל הפרט הוא גוף עברי, כן.
וכן יש פה קייס עם העניין הזה.
את יודעת מה אפשר לעשות? אפשר להרים תנועה פוליטית שהמטרה שלה זה לשרוף את כל הספרים בערבית שיש בספרייה הלאומית.
יאללה, יאללה. אני אתחיל. אתה יודע שבמקום בו סופרים ספרים כמות דמוקרטיות גדולות, אני שמעתי.
במקום שבו סופרים ספרים, אמזון...
סופרים ספרים.
קל לאמזון להיכנס.
ספר ספור על סוף הרב.
זו הבדיחה טובה והרסנו אותה. במקום שבו סופרים ספרים, קל לאמזון להיכנס.
לא כזו טובה עכשיו שנתתי למקום. לא היה שווה את המקום שנתתי.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה ופליז תעני ממש בקצרה.
האם טופק חי?
מי הרג את טופק?
איך חשבנו על אותו דבר?
כי אנחנו מכינים את הפרקים מראש.
כן, אבל אנחנו
והכל מבוים.
לא, זה לא נכון.
ואנחנו נפרדנו לפני חצי שנה.
אוי,
לא. ואנחנו לא בקשר.
למה אתה מספר להם את זה?
ואנחנו נישואי נוחות בשביל המותג הזה.
זה נישואי נוחות. גם הקלטנו את כל הפרקים לפני 4 שנים, ורק עכשיו אנחנו משברים אותם.
האמת שמיכל נפטרה.
צפים.
זה מודל. זה מודל שפה, זה עידו קציר עושה מודל שפה של מיכל.
אז
מי הרג את טופק?
אוקיי. אז טופק, אתה יודע שבצופים היה לנו שיר? אני אשאיר לך.
בבקשה.
1, 2, טופק, 3, 4, חי. 1, 2, 3, 4, טופק, טופק, חי.
דוגמה נורא יפה בעיניי, באמת אני אומר, לאיך סיפורי מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה היו גלובליים גם לפני האינטרנט. זאת אומרת, את בצופים, זה לא בדיוק, לא ראית את זה בפורצ'ן.
לא, לא ידעתי על מה מדובר בכלל.
בדיוק. אבל הנה, זה כמו עם הקמטריילס, כן? זאת אומרת, זה, או חיסונים, זה כאילו מטה נרטיבים שבשנייה, כל מיני צריך שבן אדם אחד יהיה פעם אחת בכאילו מקום קונספירטיבי וישמע את זה, ואז יהיה שיר בצופים הזה שטופק חי.
בצופים, בשבט של ירושלים. בקריית יובל,
בפאקינג רבינות בחיים,
מיכל הקטנה,
מיכלי המתוקה,
מיכלי הקטנה והמתוקה,
באוטובוס,
עם האגרוף הקטן שלה באוויר,
כמו,
חרשטיין טופק,
הינד היטלר קינדר, איך זה נקרא?
היטלר יוגן?
היטלר יוגן,
כן, היטלר טודן,
הביגל יוגן,
הקטונדן דטודן,
הביגל יוגן,
אין דה ביגינג,
אין דה ביגינג, אין דה ביגינג,
אין דה ביגינג, בכל מקרה, בוא נירגע, ארוחות צערו פה לאיזה רגע בבית.
טופק!
אז באופן די מטורף, אחרי כמעט 30 שנה, אני חושבת שזה 27 שנים מאז הרצח של הראפר טופק בשנת 98, אז נאסר חשוד ברצח, קוראים לו דוויין קיפ די דייביס.
איפה הימים? תמיד הימים של ה... גנגליין קריים וכל הראפר שוטינג האלה באמת יצרו המון 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 דברים נורא מצחיקים של a man known as Squiggly Cock was arrested today in downtown Compton.
שוג נייט.
Together with, כן, שוג נייט. שוג נייט לפחות יש איזה אלגנטיות, כאילו גם איזי-אי. יש להם כל מיני דברים כאלה. איזי-אי. אבל כאילו מין...
Mr. Ice Cube has...
Okay, Mr. Cube swears his innocence as does Cocaine John. Mr. Cocaine John, dude.
זה לא רק פעם, לא, 50 Cent. אדון 50 הסנטים יגיע היום לאירוע.
בישראל כל הראפרים כך לבנים, שזה כאילו מין...
סגול 59.
מר טונה.
שם נורא. למרות שכאילו סבלימינל זה טוב.
סבלימינל ענק. ולזכותו של תמיר בעל, לא משנה כמה הוא יכול להיות מרגיז בפרסונה הקומית שלו, שם טוב הבי הוא אחד מהשמות המצחיקים להיפופ.
כן, הוא חמוד, זה חמוד. גם נצ'י נש זה טוב, לא משנה.
נכון, נצ'י זה מעולה.
לא נמנה פה.
יד מאוד טוב.
מה? כן, הביגלס.
תודה רבה.
איך לא?
היה שם איזה, לקחת את זה יותר מדי זמן, כן. בסדר, לא.
בכל מקרה...
איגוסט הביגלס!
זה סיפור מאוד מאוד מוזר, מה שקורה עכשיו, בגלל שבאמת...
דוויין ליטל דיקי די.
מיקי מי. אז הוא בעצם ידעו כבר המון זמן שהוא הודע שהוא היה ברכב... כבר ב-2019 או משהו, עצרו אותו על סמים, והוא נתן להם... והוא גם כתב ממואר, הוא כתב את זה, והיה את זה בטלוויזיה, והיה את זה בכל מקום.
No one suspected the author of the memoir, I Killed Tupac, and Here's How I Did It, was the man behind Tupac's murder. However, after subsequent investigations by the LAPD...
זה לא LA, זה לס וגאס.
זה כלום, אני יודע מה זה...
זה לס וגאס פוליס.
זה במסגרת?
עכשיו, מה מעניין?
מסגרת סרט נטפליקס, אני מאמר על זה.
מה מעניין בזה שזה... כי אתה אומר, למה זה נפתח? מסתבר שבמדינת נוואדה, ששם שוכנת לס וגאס...
וגם קנזס סיטי.
אין חוק התיישנות.
כן.
בהרבה מדינות אחרות פשוט התיק היה נסגר, אבל התיק שם מעולם לא נסגר, כי אין במקום איזה חוק התיישנות, זה דבר די מטורף.
זה החוק השני שם, החוק הראשון הוא מה? שמה שקורה בווגאס,
נכון,
נשאר בווגאס.
נכון.
ולכן השתי החוקים עובדים בצורה ביחד נורא מעניינת.
נכון.
כל עוד אתה שם, אתה accountable בשביל מה שעשית, אבל זה נשאר שם.
זאת אומרת, אפשר לעצור אותך אחרי 30 שנה, אבל זה עדיין נשאר שם.
זה נשאר שם, בדיוק. זה בדיוק הנקודה, זה נשאר בנבדה.
זה נשאר שם. אבל כן,
אנחנו מערכת משפט שבנויה על שתי חוקים, שם, שם, זה. כאילו, שמה, what happened to this? But, and it just...
זה fight club. אז הבן אדם הזה כבר התוודע שהוא היה ברכב שממנו ירו בטופק. הוא כל הזמן הזה האשים את האחיין שלו שירה, שלמרבה הנוחות האחיין מת איזה שנתיים שלוש אחרי שטופק, זאת אומרת גם הוא נרצח. וכמובן, למי שלא יודע או יודעת מאיזושהי סיבה, אז טופק בעצם נרצח כחלק ממלחמת כנופיות ש... התחוללה בשנות ה-90 בין הראפרים של ה-West Coast לראפרים של ה-East Coast.
לשם הדיון, המלחמת...
בין ניו יורק ל-LA,
המלחמה
בקיצור.
המלחמה התרחשה בפועל בין חברות יחסי ציבור שקידמו הן את העיר ניו יורק והן את ה-LA והן את תרבות ההיפ-הופ, שלהם, ואכן היה גנגס והיה סכסוך, אבל הרבה מהדבר הזה גם היה מהונדס, כולל האויבות בין ביגי סמולס, נוטוריוס ביג'י, לבין טופק, והסיפור של טופק באמת נחשב מין, כאילו, מין עוד בסבב מעגל הדמים הזה.
כן, של הבלאדס והקריפס הצ'יפס והכנופיות, כל מיני זה. עכשיו, אותי זה נורא צחיק, כי דווקא פתאום חשבתי על ה-90s בהקשר הזה כתקופה נורא נורא תמימה.
כן.
מלחמות כנופיות.
כן, זה נשמע חמוד היום.
זה נשמע דבילי, על מה רבתם? על מה רבתם?
האמת שזה באמת דבילי, זה עד היום דבילי.
נכון, זה מה שאני אומרת, היום יש bigger fish to fry, אף אחד לא יעשה מלחמות, זה בדיוק חלק מהקלינטוניות של ה-90s והתמימות באמת.
נכון, זה ממש נכון.
כאילו זה הדארק סייד של התקופה הזאת.
לא, גם זה שכאילו...
ראפרים.
זה שגם, כאילו, מה היה מודחק שם בגנג וורז האלה? כאילו, כל הסוגיות הכלכליות, כאילו, מן על פניו, המלחמה בין הקריפס לבלאד היא כאילו מלחמה על טריטוריה וסמלים וצבעים.
כן, כן.
זה הפועל ומכבי.
כן.
זה לא כאילו,
בגלל דומר, זה דומר, גיני שיש לנו שיר, שיש לנו שיר בצופים. זה מלחמות של שבט, אתה יודע.
שבט בלאד.
שבט השפלה ושבט העמק חפר, אני לא יודעת איך קוראים להם.
הווי, אה?
כן, הוא בהחלט...
נגש שם, נכנס ל... כן. הביגל זה גנג פרסן בשיקום, אחרי הסופים.
לא, אבל באמת, זה דבר מאוד מאוד ילדותי.
זה בעיקר היה, תראי, יש משהו מעניין...
היה להם בנדנות בצבעים.
בטח, והיה להם סימנים.
סימנים, כן.
וזה גם נהיה מין אסתטיקה, ונהיה דיון, וב-80s, ובתקופה של רייגן, וגם קצת, בעיקר גם בוש היה כזה. זה היה הדרך לעשות דימוניזציה לשחורים, ולעשות דימוניזציה לתרבות היפ-הופ, מה שבעצם גם עשה לה מיסטיפיקציה, והפך אותה לסקסית.
כן.
ואז אנשים כמו טופק וביגי, שהם שני אנשים שבגדול זה נורא מעניין ומצחיק להגיד את זה, הם אנשים בגדול שלא מייצגים בשום צורה את התרבות השחורה שהם מייצגים, או בבוא הדיון הלטינות, זאת אומרת, ביגי הוא אכן לא גדל עם הרבה כסף, אבל הוא גדל במשפחה מאוד משכילה, הוא לא גדל ברחוב בשום צורה, הוא ילד מכונן מגיל מאוד צעיר, טופק הוא נסיך, הוא אצולה של הבלק פנתרס, שני ההורים שלו הם אצולה של בלק
פנתרס. אגב, שני אנשים שגדלו יחד, זאת אומרת, שניהם מניו יורק.
לא, הוא מ...
טופק גדל עם ביגי בניו יורק, הם הכירו, והוא עבר ל-LA לאחר מכן.
בכל מקרה...
שזה גם מוזר שהוא נהיה סמל של זה, והוא הכי מניו יורק.
אבל העניין הזה של... זה כן משמעותי בעיניי המקום הזהותי, ורציתי כן שאני אתעכב על הזהות של טופק, כי טופק... גם ליריקלית בשונה מביגי, ביגי היה גאון של כתיבה, וכאילו הוא פיצח את הז'אנר ברמה שאולי 2-3 אנשים ידעו לעשות, אבל טופק היה באמת משורר, כאילו, והמסורת של להיות משורר פוליטי שחור, היא מסורת, זאת אומרת, היא מסורת פוליטית, והרבה מהעיריבות והגנגלנד הזה, תמיד היה טענות שניסו בעצם לצבוע אותו כהרבה יותר גנגסטר, והרבה יותר עסוק בגנגסטר קלצ'ר, ממשהו באמת היה, כן, כן, כן. הרבה יותר נוח לחשוב על זה במונחים האלה של בלק און בלק קריים, הרבה פחות במונחים של, נקרא לזה אולי איזו אסקלציה של כסף, של גנגס וסמים ותרבות פרסום, מאשר לראות כאילו מן את המקום הזה שהוא באמת היה, הוא היה על הווייב מלקום אקס, כאילו, מן באדם שלא כותב, ובעל פה מנסח תיאוריה פוליטית שכאילו תשפיע עכשיו 10-20 שנה קדימה, כאילו באמת, אם מישהו היה יכול להיות מהפכן, זה בדיוק בן של אצולה כזאת שגודל עם פריבילגיה כזאת במובן מסוים. כאילו באמת אצולה אינטלקטואלית שחורה, כאילו זה לא, זה הבדיחה של דייב שפל על עצמו, על זה שהוא a first black person in his family not to go to college since slavery. ושתי ההורים שלו, כאילו אמא שלו מורה, ואבא שלו, אמא שלו המרצה הראשונה לכאילו black studies, כאילו מיניהם אצולה. בגלל זה הם גם הצליחו, וזה סבבה. אבל יש לו הם גם מייצגים משהו הפוך, ואני חושב בשתי המקרים השקר מעניין. כן. ביגי השקר הוא היותר הכלכלי תרבותי של הבלינג הזה, ואצל טופק זה המקום הפוליטי.
כן. זה מאוד מעניין, ובאמת מעניין שזה כאילו מה, אני מרגישה שכאילו עוד לא הבנו את הסיבה שזה עכשיו קורה.
אני מניח, אני באמת מאמר שזה קשור לזה שעושים ריבוט לזה לסרט, או משהו כזה, זה תמיד ההסבר. זאת אומרת, בעצם אף אחד לא עושה פוליס וורק היום, חוץ ממפיקים דוקומנטריים.
כן.
דרך אגב, המטרה נהיה to reopen cases.
לא, אתה יודע גם מה היה הטיעון של המשטרה, שוב, אחרי שיודעים כבר מלא זמן שהבן אדם היה באוטו.
מה, הוא שכתב את הספר I Killed Tupac, and here's how I did it?
כן. אין באמת, הוא לא באמת. לא ככה כותבים. אולי אנשים לא מבינים את ה...
לא, יש לו ספר שנקרא, here's how my cousin...
צינית שלך. ציניות.
זה אני אומר את זה בסרקסטיות.
לא, מה רציתי להגיד? נו, עכשיו קטעת לי את חוט המחשבה. רציתי להגיד משהו על זה שזה... למה זה קורה?
המשטרה.
מה הטיעון של המשטרה? זה שהם אמרו שהם עשו חיפוש בבית שלו, של הקייפ די הזה, והם מצאו שם בין היתר מגזין עם כתבה על טופק.
זה באמת לא אמין, זה באמת חשוד.
אבל... זה כל כך לא, זה כל כך לא...
זה הבדיחה הענקית, טוב, אני מחזיר עוד בדיחה דייב שפל, אבל זה שהוא לא מבין למה, איך מייקל ג'קסון הצליח לאנוס כל כך הרבה ילדים, כי הוא לא מבין למה כל כך הרבה ילדים שגדלו, כאילו, אחרי פרילר, רצו לפגוש את מייקל ג'קסון, הוא אומר, כאילו, אני הייתי בן בוגר שפרילר צא, וכאילו, לא כזה בא לפגוש לו, אז למה ילד שנולד, כאילו, 10 שנים אחרי...
כן, באמת מוזר. אנחנו נצטרך לסיום להתייחס למאורעות כיכר דיזינגוף ומלחמת הדתות שהתחוללה שם, שאנחנו שבוע שעבר הקלטנו מוקדם, אז, אז, אז פספסנו את זה, וזה נושא שמאוד מעסיק אנשים בישראל כרגע. לפני שנעשה את זה, אנחנו כמובן ניפרד מהפיל בחדר, וכשאני אומרת הפיל בחדר, אני מתכוונת לאנשים שלא מעוניינים לשלם על התוכן שהם צורכים. כן, קראתי לכם שמנים.
קמצנים.
להתראות לכם, היה ממש נחמד.
אפשר, אחרי לילי פרנקו, אתם פשוט תלכו למטה ותעשו מנוי, יש ממש קל.
אפשר לעשות מנוי.
בינתיים, קר לי בלב.
לילי פרנקו, ביי.
ביי. קר לי בלב. קבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות, בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים. זה לא נעים בשירותים.